ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. וברוח התקופה, ברוח מה שקורה היום בעולם המשכנתאות, ואחרי שזכיתי לשמוע פודקאסט עם חבר שעכשיו תכירו, אני חושב שאני כבר מרגיש חבר, נכון קובי?
בהחלט, בהחלט.
אז אני היום מתארח ונדדתי עד לרמת גן, לאזור הבורסה, להתארח בבניין, במפלצת של הראל, אצל קובי קלמן, שתכף יספר לנו, שכבר הרגשנו בפגישה, כאילו אנחנו מכירים 20 שנה.
אנחנו מכירים.
ואנחנו היום נדבר על המשכנתא של 60 פלוס, אתה יודע, וכל פעם שאני אומר את המילה הזאת, אני מקבל צמרמורת, בגלל שאני 60 פלוס, ואני זוכר שלפני שנה בדקתי בשביל איזה זוג דיור מוגן, ופתאום אמרו לי, אתה יודע, מגיל 60 אפשר לגור גם עם האישה יותר צעירה, ולא נרגעתי אחר כך, בגלל שהבנתי פתאום שאני בגיל השלישי. אז קובי קלמן, תודה רבה שאתה מארח אותי. זה כבוד גדול לי, ואני חושב של המאזינים שלי, ואני אשמח מאוד אם תספר לכולם את מה שאני כבר לומד לאט לאט, את ההיסטוריה שלך, בגלל שרק על ההיסטוריה הזאת אפשר לכתוב ספר, ובוא נראה ונמדוד משם למה אנחנו פה.
אז צהריים טובים צחי, צהריים טובים לכל הצופים והמאזינים. ראשית, גם אני שמח מאוד מאוד להתארח אצלך, הכבוד גם הוא כולו שלי, ושמחתי מאוד מאוד להכיר אותך יותר לעומק ולשמוע גם על הקורות חיים שלך אפשר לכתוב ספר גדול.
בדרך, הספר בדרך.
ברוך השם שהדברים הם כאלה. אז אני באמת, אני אב לשלושה ילדים וסב לשלושה נכדים, ואני גר בגבעת שמואל.
היית צריך להוציא לי תעודת זהות ולהוכיח לי שאתה כבר סבא, כן? אתם לא רואים את זה.
משתדלים. ואני, הקריירה שלי התחילה בבנק שהוותיקים אולי זוכרים אותו, היה בנק למשכנתאות שקראו לו בנק הדנים, בנק מאוד מאוד משפחתי עם מספר סניפים לא גדול, הבנק הזה מוזג אחרי זה לבנק המזרחי, הבנק הזה המומחיות שלו הייתה אך ורק משכנתאות, אחרי זה קצת עסקו בתוכניות חיסכון, אבל עיקר הפעילות שלו הייתה משכנתאות, שם מיליתי אני חושב את כל התפקידים חוץ מהמנכ״ל עצמו. הייתי מנהל גביע הרבה מאוד שנים, הייתי מנהל מרחב ירושלים, מרחב השרון, קבוצות רכישה. אני חושב שראיתי שם את הכל, ומשם באמת זה הבית ספר היסודי והתיכון שלי. אחרי למעלה מ-20 שנה ולפני שהבנק מוזג עם בנק המזרחי, קיבלתי הצעה לעבור לעבוד בכלל. ובכלל הייתי סמנכ״ל כלל משכנתאות, ולאחר מכן הייתי מנכ״ל כלל משכנתאות, ושם גם הקמתי והייתי שותף להקמה של היצירה בעיניי המופלאה באמת שנותנת פתרון, שנקראת משכנתא הפוכה, שנותנת פתרון לגיל השלישי, כי כל
הם
השנים...
הם היו הראשונים שעשו את זה, נכון?
נכון, נכון, נכון. כי כל השנים אני חושב שהגיל השלישי והאנשים המבוגרים... הבנקים לא רצו להתעסק איתם, מהרבה מאוד סיבות, לא רצו שיהיה להם את כל המוצר הזה, שזה במשכנתא רגילה, גם רגולטורית, אתה חייב לעשות חיתום, ואתה חייב לעשות ביטוח חיים, ואתה חייב לעשות את כל הדברים האלה, ובמשכנתא הפוכה אתה לא צריך לעשות את זה, אבל זה היה, ולאחר 12 שנה בכלל הגעתי להראל, שבעיניי חברה מופלאה ונדירה.
דיברנו על זה בהתחלה.
בהחלט, אני עדיין חושב, הדעה שלי לא השתנתה בעניין הזה, ובתקופה של חודשיים, שלושה, הקמנו פה מערך מאוד 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 יפה של משכנתא הפוכה, ואחרי זה נגיע ונפרט על התהליך והדרך והקהל וכל הדברים האלה. אבל הקמנו פה מוצר מקסים, 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 שנקרא משכנתא הפוכה, וכמו שאמרתי לך...
לא, כאן הוא נקרא 60 פלוס.
פה הוא נקרא הראל 60 פלוס. וכמו שאמרתי לך מקודם, אני חושב שבנינו פה גם תהליך שהוא מותאם גם לגיל הזה, הוא מותאם לאוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה הזאת לעתים היא פחות ניידת, פחות אינטרנטית, פחות יודעת לעשות את כל הדברים האלה, אבל אני בטוח שנגיע לזה בהמשך. ואני פה נמצא כבר שנתיים, ויש לנו בהראל 60 פלוס, יש לנו תוכניות להרחיב את הפעילות האשראיות שלנו, אבל נגיע לזה. כשנגיע לזה, נדבר גם על זה.
אתה יודע, אני רוצה שנתחיל בזה, שנבין את ההיגיון, אתה יודע, ודיברנו, אמרתי לך שכבר דיברנו אצלי בפודקאסט על המשכנתא הפנסיונית, אבל אני חשוב לי, עוד פעם, בתור מי שהגה את הרעיון, ומי שמוביל אותו היום, מה הדבר שעומד אחרי המשכנתא הזאת, מה ההיגיון ומה החשיבה שעומדת אחרי המשכנתא ה-60 פלוס.
אז אני רוצה קודם להתחיל במשהו באמת בנימה אישית. גם לנו יש הורים, הורים מבוגרים, הורים שזה, ומעבר לכל הנושא הזה שכולנו בסוף אנשי עסקים וכולנו רוצים להרוויח וכולנו רוצים לעשות פה כל מיני דברים, יש פה איזושהי עשייה ציבורית ואיזושהי עשייה לטובת הציבור. כי האנשים בגיל השלישי, הבנקאות לא יודעת כל כך לטפל בהם, לא יודעת לתת להם מענה לבעיות שלהם. ואני אומר לך שהתענוג שלי זה לקבל את המכתבי תודה שלהם, והם יודעים להכיר תודה יותר מכל אחד אחר. הם מעריכים שירות ברמה גבוהה. וזה בדיוק הייחודיות של הדבר הזה. ומפה זה מתחיל קודם כל בהיבט המוסרי, הערכי שלנו, כלפי הגיל השלישי, כלפי הפתרונות שמחובתנו לתת לאנשים האלה, לתת להורים שלנו, לתת לשכנים שלנו, לתת לאנשים שבסביבה שלנו.
אני חושב שאם אני אקח את זה לעוד מקום, שעכשיו אני חושב על זה, הרי הבנקאות בארץ, בעיקר בנושא ההלוואות, הרי זה מה שהחזיק אותנו בסאפריים, וזה בסדר גמור, נשענת על הבן אדם. נשענת בעיקר על הרי גם בכל בנק, זה הרגולציה, זה מה שזה אומר. בוא תבדוק את הבן אדם, יותר חשוב מאשר תבדוק את הנכס.
נכון.
קודם כל בודקים את הבן נכון. אדם. אני אתמול עשיתי אישור עקרוני לבן שלי, הכמות שאלות שאני עברתי והכל, או שהוא עבר, כן? אבל זה בצדק, בצדק. ושרוצים הרי בסופו של דבר שהבנקים רוצים שהמשכנתא תתחיל ותיגמר.
נכון, נכון.
יפה. ואני חושב שמה שאתה עשית, אתה בעצם אמרת, רגע, יש כאן בן אדם, אבל הוא בן אדם שאם היה הולך להלוואה רגילה, אף אחד לא ידבר איתו, נכון, ולא משנה נכון. מה מצבו. הרי הוא, יש לו תוחלת חיים מסוימת, או מצב מסוים, וכאן אתה באת ושינית את הקונספט. אמרת, רגע, הוא פחות מעניין אותי, אותי מעניין הנכס.
אז תראה, אני חושב שזה בדיוק, ולכן היא נקראת, דרך אגב, משכנתא הפוכה, או משכנתא 60 פלוס, כי היא באמת, היא מתייחסת, היא בעצם לא לוקחת, תראה, אנשים מבוגרים, ככל שהם הופכים להיות מבוגרים יותר, ויוצאים לפנסיה, א', יכולת ההחזר שלהם הופכת להיות מאוד מאוד מצומצמת, הם לא יצרנים של הכנסות לבית, הם חיים מביטוח לאומי, ואולי יש להם עוד איזה משהו קטן פה, או שם, הם לא יעברו שום בחינה אשראית. בנק חייב לעשות להם בחינה אשראית.
בטח חייב... היום שעושים את החיווי אשראי והכל.
בנק חייב לראות עליהם את הכל. אני בא ואני אומר לאותו בן אדם, תשמע, אתה עשית כבר את הדברים שלך. עכשיו בוא תזדקן בכבוד, בוא תהנה מהחיים שלך, בוא תקבל את הזה, אתה רוצה את הכסף לעזור לנכדים שלך, לעזור לעצמך, לעזור לילדים שלך, לשמור על האיכות חיים. אולי יש לך הרבה מאוד הלוואות שאתה רוצה
לאחד
אותם.
או לא לשלם אותם היום, לא שהן מכבידות עליך.
הן מכבידות. אתה יודע כמה אנשים בגיל 70 יש להם עדיין משכנתא? אני אומר לך מספרים עצומים. אני אומר, חלק גדול מאוד מהמשכנתאות ההפוכות שאני עושה, זה אנשים בני 70 שעוד מוטלת על כתפיהם המשכנתא הרגילה.
ופרנסה הם כבר לא מביאים.
ופרנסה הם כבר לא מביאים, ותחשוב, בוא, משכנתא רגילה.
או שהם נאלצים ללכת לעבוד.
והם, ויש להם משכנתא של 3.5 או 4,000 שקל לחודש, זה המון כסף לאנשים כאלה, שאתה יודע מה, שניהם היו אנשים שעובדים, ואתה יודע מה, ויש להם פנסיה ביחד של 14,000 שקל, כל אחד מביא 10 ו-6 ו-7, ולשלם את המשכנתה הזאת, חונק אותם, חונק אותם, משבש להם את כל הדברים האלה, ואתה בא ואומר להם, בואו, וכתוצאה מזה הם גם לא יודעים להתנהל, אז מה שקורה, הם הולכים לקחת עוד הלוואות, ולקחו בכרטיסי אשראי הלוואות, ולקחו אולי בקופות בקופות שיש להם, או בקרנות השתלמות שיש להם, או בכל הדברים האלה הם לקחו הלוואות, והם פתאום נחנקים, פתאום יוצא להם 6,000 או 7,000 שקל, ואתה בא ואומר להם, רבותיי, תחיו, תקחו את החיים שלכם, תהנו. זה גם יוצר עליהם תלות ולחץ נפשי מאוד מאוד
גדול. אתה הלכת כבר לקיצון של אלה עם ההלוואות, אבל אני חושב שהעיקר, ובאמת אחת השאלות שהכנתי עכשיו ככה, רשמתי לי תוך כדי ראית, זה שבעצם אנשים לא התכוננו לפנסיה בארץ. המודעות שהיום קצת השתנתה, ותפע אני אשאר אותך את השאלה הזאת, אנשים היום מגיעים, רק עכשיו נכנס כל הטרנד הזה של היועצים הפנסיונים, הרי מי שהפגיש אותנו זה גם יועץ כזה, עודד טוביה, כן, נזכיר את השם, מגיע לו, חבר מאוד יקר של שנינו. והיום אנשים אין להם את היכולת להזדקן בכבוד. ולעומת זה, או תוחלת חיים, מי כמוכם פה בביטוחים יודע את זה, או מי בביטוח לאומי שיודעים את זה, תוחלת החיים רק התארכה.
נכון, נכון. תראה, מה שקרה, וזה לא רק אנשים, יש לך עליות שלמות. קח את העלייה הרוסית, שעלו בשנות ה-90 לארץ, והם התחילו גם להפריש אולי לפנסיה שלהם. זה אנשים מאוד אינטליגנטים. זה מהנדסים, וזה רופאים, וזה כל בעלי מקצועות חופשיים. הם התרגלו לחיות ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה. אבל הנה, הם יצאו פתאום לפנסיה. הפנסיה שלהם הפכה להיות פתאום מצומצמת מאוד, כי הם לא הפרישו הרבה מאוד שנים לפנסיה הזאת. זה פלח שוק אחד, פלח שוק שני. זה כל אלה שבאמת לא הייתה את המודעות לדבר
בעיקר
הזה.
בעיקר עצמאים.
בעיקר עצמאים. או אנשים שהיו, אנשים פשוטים, אנשים שעבדו בכל מיני... ועבד, אני אומר לך, אני בקשר עם גופים גדולים, עם קרנות השוטרים, ועם צוות, ועם כל מיני אנשים ממקומות כאלה. אנשים שעבדו כל השנים האלה, ובסוף, תשמע, הם גם התרגלו לחיות ברמת חיים מסוימת, וזה לא משנה כבר, אתה התרגלת כל החיים שלך, אתה רוצה להמשיך לשמור על הקו הקיים.
לא רק זה, לא רק זה, הרי אתה רואה, אני פוגש אנשים, בייעוצים שלי או בפגישות, אתמול ישבתי עם אדם כזה, שברגע שהם יצאו לפנסיה, ההוצאות גדלו להם.
מאוד.
הרי פתאום יש להם זמן להוציא. ואז הם צריכים לחיות, ואז המשכורת ירדה להם. ישבתי בדיוק עם בן אדם כזה, לשאלו, אם לא התכוננו נכון, או לא הפרישו נכון, או שהם בנו את זה לא נכון, ופתאום אין להם איך לחיות. ופתאום הם במצוקה, אבל הם יכולים להיות לא במצוקה, ובשביל זה אנחנו פה.
נכון, נכון, נכון. תראה, יש עוד הרבה מאוד דוגמאות, ויש לי המון דוגמאות. אנחנו תוך כדי השיחה...
הדוגמאות האלה חשובות, בגלל שאתה יודע, חלק מהקהל שלי ששומע אותי, ואמרתי לך את זה קודם, זה אנשים מבוגרים. שומעים אותי נכון, שהפלח, ומי שכרגע כנראה שומע את הפודקאסט, זה חבר'ה צעירים שעושים הליכות, שנוסעים באוטו, אבל אצלי יש גם קהל מבוגר, ואתה יודע, יכול להיות שמתוך הדברים שאנחנו, אתה יודע, זורקים, שאתה בעצם, שהם חלק מהחשיבה שלך, נפתח להם את העיניים.
נכון. אני חושב שזה גם התפקיד שלנו, ואתה יודע, לפעמים, כשאתה אומר לי חבר'ה צעירים, זה לא אומר, חלק גדול מהבקשות אלינו, למשכנתה 60 פלוס, מגיעות מהילדים. הן בכלל לא מגיעות מההורים. לא תמיד ההורה שם, אבל פתאום פתחת לילד את הראש, פתחת לילד את הרעיון הזה. אולי הוא לא חשב עליו, אולי הוא לא מכיר אותו. פתאום הוא שמע את הפודקאסט הזה. הוא אומר, בואי נה, יש להורים שלי פתרון, אולי אני לא צריך לתת להם. אולי לא צריך למכור את הבית שלהם.
זה שבאמת בחלק מהמקרים ההורים הופכים להיות לנטל על
הילדים, או כל מיני דברים כאלה. ופתאום, זה לא, אתה יודע, תמיד שאנחנו מתלבטים מה קהל היעד שאליו אנחנו צריכים לפרסם את המוצר הזה, תמיד יש דיון האם לפרסם את זה לילדים, לאנשים בני 45-50 שכנראה ההורים שלהם הם בני 70-80, או האם לגשת ישירות לאנשים בני 70-80. אז התשובה היא מעורבבת לגמרי, זאת אומרת, גם דרכם וגם דרכם אתה מגיע בעצם לפלח שוק.
כאן יש לי שאלה
כי גם עוד משפט אחד, צחי.
כן, סליחה.
כי גם הרבה פעמים הילדים פותחים את העיניים של ההורים שלהם, והרבה פעמים, עכשיו גם אנשים מבוגרים בדרך כלל, הם אוהבים לקבל את ההחלטות יחד עם הילדים שלהם. יש פה החלטה משפחתית, זאת לא החלטה אינדיבידואלית, זה לא זוג צעיר בני 25.
חד משמעי.
קנו בית, אמרו טוב, יש לנו מיליון, לא שואלים את ההורים שלהם, לא זה, הם שואלים בשביל לקבל עוד כסף, אבל הם לא זה. ופה אנשים מבוגרים, הם מבינים שבסוף הם עושים את זה מול הירושה של הילדים שלהם, מול ההתחשבות בילדים שלהם, וכל הדברים האלה חשובים להם מאוד 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 הסיפור הזה. וזה מה שעושה לאנשים את החשיבות של הדבר הזה. זה מה שנותן לאנשים את היופי, את ההתייחסות, את הדברים האלה, ולכן ההחלטה היא החלטה משפחתית. היא לא
אני,
החלטה
אני, כאן, אני כאן חייב לשאול משהו, ואתה יודע, אולי זה רק איזה פתיחת סוגריים קטנה, זה שאולי מלחיצה אותי. אתה יודע, יכול להיות מצבים שילד רואה שלהורים שלו יש בית, הוא אומר, אלה חיים עוד הרבה שנים. אני היום רוצה לקבל מהם, ולוחץ אותם לפינה. לוחץ אותם לפינה כדי שישעבדו את הבית, כדי שיקחו את המשכנתא הפנסיונית, וזה יכול להיות מאוד מסוכן שהוא ייקח להם גם את הכסף והוא ישאיר אותם בלי כלום. יש איזה דרך למנוע את הדבר
אז
הזה?
אז אני אגיד, א', אני חושב שזה בהחלט אחת הסכנות הגדולות. אתה יודע, כשאני הגעתי להראל, פגש אותי יער המבורגר, ואמר לי, קובי, תקשיב, השם של החברה יותר חשוב לי מכל הכסף.
חד משמעי.
ולהראל יש שם של חברה ציבורית, מאוד מאוד מוסרית, אני לא רוצה שיצטייר איזשהו דבר. ולכן אני אומר לך, אנחנו עוסקים בדבר הזה במשורה. אנחנו לא מחפשים לייצר פה בשנה 10,000 תיקים. אנחנו מייצרים בשנה 300-400 תיקים, וזה מספיק לנו. עכשיו תראה, כל התהליך עצמו הוא תהליך מאוד 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 מובנה. אנחנו באים לבית הלקוח, אנחנו יושבים אצל אותו בן אדם בבית עם משווק מטעמנו, שהתפקיד שלו לבוא ולהגיד לנו, רבותיי, האנשים האלה נראים לי...
המשווק הוא של... הוא עובד חברה? או שזה יכול להיות יועץ פנסיוני?
לא, 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 לא. יש מגוון מצומצם של משווקים שהם בעצם היועצים שלי, והם הראי שלי, הם העיניים שלי לדבר הזה. ומעבר לזה, אתה מבקש את האישור שאתה, אתה מבקש, אם יש עוד ילדים, אתה רוצה לדעת שגם הילדים האחרים מעורבים בסיפור הזה. אתה רוצה לראות פה מעורבות...
זאת אומרת, חייב להיות שהילדים חותמים על המשכנתא?
תראה, בעיקרון כן, זה התנאי, אבל אתה יודע, לפעמים הסיטואציה היא גם הפוכה. ההורים מאוד מאוד רוצים את הכסף, והילד הוא, תסלח לי לביטוי סוציומט, הוא אומר, בעיני, למה שהם יוכלו לי את הכסף?
נכון, לא ישאירו לי כלום.
שיחיו בעילבון ושיחפשו את הכסף.
העיקר שישאירו לי ירושה.
העיקר שישאר לי ירושה. אז אי אפשר להתעלם. יש פה איזה ניגוד אינטרסים. מצד אחד אתה אומר, כן, יכול להיות שהילד לוחץ, כי הוא רוצה היום את הירושה במקום שההורים שלו ילכו לעולמם בעוד 20 שנה. מצד שני, יכול להיות שההורים רוצים והילד סרבן. אז מה, אני לא אתן לאותם הורים? בסוף ההורים האלה גם, אם הם רוצים, יכולים למכור גם את הבית. הם לא צריכים את הילד בשביל לקבל אישור. אם הם צלולים ואם הם מבינים את העניין, הם יכולים לעשות את כל הפעולות האלה גם לבד. ולכן יש לנו כל מיני פתרונות כאלו ואחרים, כי בסוף, בוא, בעיניים שלי כנותן הכסף, אני בסוף את הכסף יצטרך להיפרע מהילדים, שזה היורשים בדרך כלל. אז אני לא רוצה שיהיה פה התנגשויות כאלה. מצד שני, אני לא רוצה שההורים יהיה להם סיטואציה שהם יצטרכו ולא יוכלו לקבל. אז מה שאנחנו עושים במקרים החריגים, אתה יודע, אם יש איזה ילד סרבן או כל מיני דברים כאלה, אנחנו קודם כל מבקשים תצעיר של הלקוח לפני עורך דין, שגם בפניו הוא חותם על ההסכמי הלוואה, שהוא עושה את זה בצלילות דעת, והוא עושה את זה בכוונה.
יש גיל שאתם עושים את זה גם עם גריאטר, ויש, נכון?
וגם פה, גם אם יש ילד שלא חותם, אז אנחנו מבקשים אישור או של רופא משפחה או של פסיכוגריאטר, ויש לנו גם רשימה של רופאים שאיתם אנחנו עובדים, וזה גם לא עולה הרבה כסף או דרך הקופה, ואז הם מביאים לנו את האישור הזה, שהם צלולים, והם במודע לא מערבים את הילד הזה, כי אין להם קשר, יש הורים שמנותקי קשר עם הילדים שלהם 20 שנה. אומרים לי, מה אתה מצפה ממני היום אחרי 20 שנה שאני אפנה לילד שלי? לא רוצה את הדבר הזה, מה, הוא ירגיש שהוא מחזיק אותי. אנחנו מפעילים המון המון שיקול דעת, אנחנו לא עושים שום דבר, אתה יודע, אנחנו לא בנקאים רגילים שיש להם שבלונה וחייבים לעבוד עם השבלונה. כל מקרה נבחן לגופו, בגלל זה אנחנו מדברים על הדברים האלה, וכל מקרה אנחנו נראה לפי הסיטואציה שלו, איפה ומה צריך לעשות על מנת לעשות את זה הכי טוב שיכול להיות.
אני רק שואל ברמה הטכנית, בן אדם חתם לכם לקחת משכנתה. הרי תכף תסביר לנו שאתם, זהו, הוא לקח, אתם לא לוקחים ממנו כלום, ושיחיה עד 120, גם אם אתם זה כאילו, באיזשהו שלב זה נעצר לכם.
נכון.
טכנית, יום אחרי 120 שלו, איך קורה? א', מה קורה אם שזה שני בני זוג, ואחד מבני הזוג נשאר, אתה יודע, בדרך כלל האישה, אבל אחד מבני הזוג נשאר, אבל, ומה קורה אם שניהם הלכו לצערנו, איך זה עובד ברמה הטכנית? הרי יש צוואה ויש הכל, איך זה עובד? רק שאנשים יבינו את זה.
א', אני מת על השאלות שלך, ואם הייתי צריך לבחור את המראיין, הייתי בוחר אותך, כי השאלות שלך הן הכי נכונות והכי מכוונות שבעולם.
תודה.
ובאמת ככה צריך להיות. תראה, בעיקרון, עד הפטירה של שני בני הזוג, לא חייבים להחזיר את המשכנתה. אם אחד הלך לעולמו, השני יכול להישאר בבית. וזה היופי של המשכנתה הפוכה. אתה מבטיח לאנשים לחיות עד יומם האחרון. אף אחד לא יכול לפנות אותם מהבית. אין סיטואציה שמפנים אותם.
אני חושב שאת זה, את זה, אתה רואה, יש לך קול, ברוך השם, כן, אבל זה היית צריך לצעוק. לא שזה מה שאנשים מפחדים.
נכון, 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 נכון.
הפחד בכל מיני דברים שעושים זה הפינוי מהבית.
אתה יודע למה?
כי אנשים רוצים להזדקן בכבוד.
הקונוטציה היא משכנתה, ואנשים אומרים, בוא, אבל אני לא מסוגל להחזיר את הכסף, מה, אני אקח מיליון שקל? איך אני אחזיר את המיליון שקל? ולכן המוטו של הדבר הזה, עד 120 של שני בני הזוג, הבית שלכם. הראל לא יכולה לבוא ולפנות אתכם או לפעול כנגדכם. הבית שייך לשני האנשים. עכשיו בוא אני אגיד לך מניסיון, מה קורה?
דרך אגב, כאן זה מאוד חשוב לי. הרי אתה יודע, למשל, הבית שלי, ורק ברמה הטכנית, כן, מבחינת נוחיות הוא רשום רק על שמי. אבל בפועל, אתה יודע, לפי כל החוקים, זה של אשתי ושלי, הרי יש את כל החוקים שקיימים, מ-74 ואחרים.
בהחלט.
זאת אומרת, גם אם הבית רשום רק על שמי,
שתי בני זוג.
אז בעצם אשתי זה חלק ממנו.
קודם כל אשתך היא הופכת להיות באופן טבעי, קודם כל אשתו היא גופו. אז אין מה לעשות, אי אפשר להפריד את הבעל מהאישה, והרכוש הוא רכוש משותף, זאת אומרת, גם אם מישהו רשם את הנכס רק על שמו, אז אשתו באופן טבעי הופכת להיות חלק
מה... כן, זה לפי חוק.
מהזה, ולכן שניהם לובים בהלוואה, ולכן הכללים חלים על שניהם, יש עוד המון סיטואציות מורכבות, מה קורה על אנשים שיש להם הסכם ממון, או כל מיני דברים כאלה. יש פה המון סיטואציות נוספות של זה, שלפעמים אתה באמת לא חייב לתת את ה... לא חייב ששניהם יהיו. אם יש הסכם ממון, אנשים זה נישואים שניים שלהם, או כל מיני דברים כאלה, יש לנו פה, והיופי של המחלקה הזאת, התחום הזה, יש לנו פה צמוד, החדר הצמוד אליי, זה היועץ המשפטי. כל סיטואציה יש לך תשובה תוך שנייה. אתה לא מעביר את זה לבק אופיס ומקבל תשובות, תוך שנייה תקבל תשובה לכל שאלה שתבקש. וזה היופי של הדבר. עכשיו, מה קורה אחרי שהולכים שני ההורים לבית עולמם, נפטרו ב-120, ועכשיו צריך להחזיר את ההלוואה. אז מניסיון, קודם כל יש להם שנה להחזיר את ההלוואה. אף אחד לא עומד להם עם אקדח על הרקה, ואומר להם, אוי, ההורים שלכם הלכו, מחר תביאו את הכסף. שנה זה פחות או יותר טווח זמן די מספיק מניסיון, ואני אומר את זה בקבל עם ועדה, אם מישהו לא הספיקה לו השנה, יקבל גם שנה וחצי, כדי שימכור את הנכס בזה. עכשיו, ישנה מספר אופציות שעושים בדרך כלל היורשים, הילדים של הדברים האלה. אופציה אחת, הרבה פעמים, הם מגייסים כסף בינם לבין עצמם, והם מסלקים את המשכנתה הפוכה ונשארים עם הבית של ההורים. אופציה שנייה, הם לוקחים משכנתה רגילה ומסלקים את המשכנתה הפוכה ונשארים עם הבית של ההורים והבית בעצם משמש להם גם להחזר המשכנתה, והם שמרו על הבית שלהם. והאופציה השלישית, השכיחה, שאנחנו כמובן מכירים, מוכרים את הבית, כמו כל משכנתה, מוכרים את הבית, החלק של המשכנתה מסולק בהתאם למכתב כוונות שאנחנו מוציאים לקונה של הבית, ויתרת הכסף הם מחלקים.
מי מוכר את הבית? אתם?
הילדים, הילדים, אני...
כאן תשאל אותי שאלה, אתה יודע, אנחנו בישראל, ואני אשאל שאלה שהיא לא נעים לשאול, אבל אתה יודע, הרי בעצם הבית הוא, הם יודעים שהם צריכים להעביר את הכסף אליך, ובוא נגיד שזה אנשים שחיו בריחות ימים, ובעצם כל הבית הוא כבר הגיע למצב של זה.
צחי, לא יקרה.
איך אתה מפקח על זה?
צחי, לא יקרה.
לא יקרה.
לא יקרה. בוא, אני אומר לך, כמי שמנהל את זה כבר 13-14 שנה, תאמין לי, נשאר ונשאר הרבה יותר.
אז אתה אומר, בכל מקרה לילדים יש את האינטרס למכור ביותר.
אני תכף יהיה איזה, מחירי הנדלן תמיד עלו מעבר ליתרת ההלוואה, בכל הדברים האלה, תעזוב, אין, לא קרה דברים כאלה במדינה. ואם זה, והיה וזה יקרה, חשוב לי מאוד מאוד להדגיש שזה לא משכנתא רגילה, זאת אומרת, הילדים לא חווים בחוב של ההורים שלהם. זה לא כמו אם אתה לקחת משכנתא רגילה, ובסוף הבית לא חיסה את יתרת המשכנתא, כל החיים שלך הבנק ירדוף אחריך לקבל את הכסף שלו. לא, לא יקרה דבר כזה. אם חלילה קרה הסיטואציה שאתה מצייר, ששווי הבית לא מכסה את יתרת המשכנתא, אני כהראל, אני מכסה את זה, אני סופג את הכסף הזה, אתה כיורש, אתה לא מקבל את החבות של הדברים האלה. לכן גם אני אומר לך, בוא, מניסיון של כבר 15 שנה של הדבר הזה, הילדים נשאר להם ונשאר פחות או יותר באחוזים, אם ההורים לקחו 20%, אז נשאר 20% או 25%, זה בסוף מאוד מאוד מצמצם את הדברים.
תכף נגיע לאחוזים, יש לי עוד שאלה.
בבקשה.
יש, אתה יודע, לא עלינו מקרים שבן אדם מתבגר, או בן זוג או הבת זוג, עברו איזה אירוע, הם לא במצב קוגניטיבי, והם זקוקים לכסף, ואולי במצב הזה הם זקוקים לו יותר, אבל יש להם בן זוג או בת זוג שהם לא יכולים לחתום, הם לא במצב להבין איפה הם נמצאים, והם שותפים איתם בדירה. יש במצב הזה אפשרות לקחת משכנתה הפוכה?
אף אחד בשוק לא יודע לתת פתרונות לעניין הזה. אני כן יודע לתת לך פתרון ואני אסביר לך. בדרך כלל לאנשים האלו יש אפוטרופוס.
כן.
ואם יש אפוטרופוס, אז האפוטרופוס בעצם...
לחלק, אבל סליחה שאני אומר, עוד פעם, מניסיון לצערנו, חמותי עברה אירוע מוחי, ואשתי האפוטרופוסית שלה, בחלק מהמקרים האפוטרופוס רק לענייני רפואה, ואז...
אז אם...
זה המצב שאין לך פתרון.
לא, לא, לא. גם אם אין, אז אתה הולך לבית המשפט,
ובית וממנה המשפט...
ממנה לו אפוטרופוס.
הבנתי.
תמיד יש פתרון
אפשר
של
אפשר לעזור לו.
הפתרון הוא, אני עכשיו בדיוק במתווה שאני עושה אותו מול לשכת עורכי הדין, שאנחנו נוכל לעשות תהליך יחסית מקוצר עם פסיקתה של בית המשפט, כי במקרה של אפוטרופוס או כל מיני דברים כאלה, אתה צריך לקבל הנחיות מה לעשות עם הכסף. דרך אגב, אני רוצה להרחיב לך את השאלה שלך, אם אתה מכיר את הסיטואציה הזאת. כשבן אדם הופך להיות סיעודי, ההחזקה שלו עולה און תופות של כסף. זה עשרות אלפי שקלים בחודש.
מטורף, ייחוד אם הוא הולך לדיור הסיעודי.
ואז מה קורה? יש אפוטרופוס שממונה, ויש לו איזה קופה, שהוא אמור מהקופה הזאת לעשות. עכשיו, מה קורה לאנשים האלה בדרך כלל? הקופה נגמרת. ואז מה? או שהילדים צריכים לשלם, להכניס כסף לקופה, קשה מאוד לילדים להכניס 10, 12, אין כמעט מציאות כזאת.
זה גם מגיע לסכומים הרבה יותר גבוהים ממה שאמרת.
אני מסכים. או למכור את הבית של אמא או אבא או בדברים האלה.
זה בדרך כלל מה שעושים.
וזה מה שקורה. עכשיו אני בא ואומר, ועשינו את התהליך הזה, וזה התקבל בזרועות חמות מאוד בלשכה. אנחנו בעצם באים ואומרים להם, רבותיי, קחו משכנתא הפוכה. בואו נקבל הנחיה של בית המשפט. לקחת משכנתא הפוכה. בית המשפט אפילו מנחה אותי לאן להעביר את הכסף, לקופה של האפוטרופוס, הוא מאפשר לי לקבל. אני מקבל פסיקתא, שזה מה שאני צריך לעשות, אני רוצה להגיד לך משהו, זה אחד הדברים הכי 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 חשובים בעניין הזה, ואני נורא שמח שהעלית את העניין הזה, כי באמת הרוב הבנקים, החברות, הם לא רוצים להתעסק בזה, כי יש פה הרבה מאוד התעסקות ולקבל פסיקתא ולקבל אפוטרופסות ולקבל הנחיות מבית המשפט. אני אומר לך שאני עושה את זה בשמחה גדולה ובהנאה גדולה, ואני חושב שזה פותר, ואנשים שעשינו להם את התהליך הזה, הם מברכים אותנו, כי זה פתרנו להם כל כך הרבה בעיות בחיים שלהם על העניין הזה. גם שמרנו על הבית של האמא, גם הכנסנו להם כסף לקופה, והם לא צריכים להתעמת עם הסיפור הזה. אני חושב שזה בהחלט דבר מאוד 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 חשוב.
ואם אני הולך באותו גיל ובאותו מצב, היום בן אדם רוצה לעבור לדיור המוגן, ואנחנו יודעים שהדיורים המוגנים, שזה דבר שנהיה יותר ויותר נפוץ היום. רק עכשיו, שעליתי פה בארלוזרוב, ראיתי את השלט לעוד בניין של דיור מוגן, שמסיימים שם, וזה סכום מעתק, זה סכומים נוראים. ולפעמים אנחנו צריכים לעמוד במצב שאנחנו מוכרים את הבית, אז נכון, שמענו שיש בתי דיור מוגן שאומרים, בואו, תשים את הבית. האם הם יכולים להשתמש בכספים האלה לזה?
אז אני רוצה להסביר. א', אני חושב שזה אחד היהודים המאוד מאוד חשובים, ובעצם אתה מייצר מהבית שני דברים. בדיור מוגן יש לך בעצם שני דברים שהם מאוד מאוד מרכזיים. א', זה הפיקדון, שהוא לעתים מתבטא באון תואפות של כסף, יכול להגיע למיליון, מיליון וחצי שקל ויותר מזה. ובית, התשלום החודשי, שהוא גם עולה הרבה מאוד, מאוד כסף. כבד מאוד. עכשיו, אתה מייצר מהבית הזה בעצם שני דברים. א', אתה לוקח את המשכנתא ההפוכה לטובת הפיקדון. וגם אם זה לא מלוא הפיקדון, סתם אני אומר, נניח אתה על הבית שלך יכול לקבל מיליון שקל והפיקדון הוא שתיים, אבל לפחות הבאת לפה 50% מהדבר הזה. דבר שני, אתה מזכיר גם את הבית שלך. השכירות של הבית מניבה לך 6,000, 7,000 שקל.
אם זה אתה יכול לשלם חלק מהחודשי.
חלק מהחודשי. אז אתה מייצר מהבית בעצם פלטפורמה מקסימה לעשות את כל הדבר הזה, באופן מושלם בעצם של כל הדבר, של הדבר הזה.
אז הנה, אנחנו מתגלגלים לכיוונים שאתה יודע, הם צצים תוך כדי. ואתה יודע, עכשיו בוא נלך קצת לדברים טכניים, בוא נראה מה אנחנו נותנים. זאת אומרת, אם יש לי היום בית ששווה 3 מיליון שקל או 2 מיליון שקל, בוא נלך על משהו ממוצע כזה של 2 מיליון שקל, כמה כסף אני יכול לקבל?
אז אני רוצה, לפני שאנחנו הולכים לסכומים ולתנאים ולכל הדברים האלה, להעלות עוד כמה סיטואציות של אנשים שמשתמשים בכסף במשכנתא ההפוכה. קודם כל אמר לי יהודי חכם מאוד שנתן לו את המשכנתא והתקשר אליי, אמר לי, קובי, תדע לך, אני רוצה לתת את הכסף שלי ביד חמה ולא ביד קרה.
זה ברור.
וזו אמירה מאוד מאוד חזקה, זה באמת, זה איך הוא אמר, תן לי ליהנות, לראות איך הילדים נהנים. אתה יודע, היה לי סיטואציה של מישהי, גרה בתל אביב, הייתה זכאית לאיזה 1,000,000 ומשהו שקל, 3 נכדים שלה זכו במחיר למשתכן. ולכל אחד היה חסר כמה מאות אלפי שקלים על מנת להשלים את העון העצמי הזה. נתנה לכל נכד 300,000 שקל, השאירה לעצמה עוד איזה 300,000-400,000 שקל, והתקשרה אליי אחרי זה, והיא אומרת לי, קובי, תדע לך, קודם כל הפכתי להיות הסבתא הכי טובה בעולם. כל שבוע כולם באים אליי, ומחבקים אותי, ונפגשים. אז היא אומרת, אתה יודע מה? בגלל הכסף, לא בגלל הכסף, ממש לא מעניין אותי. אני פוגשת את הנכדים שלי כל הזמן. אני עשיתי את המעשה הטוב שעשיתי. אז זה בהחלט ייעוד ומטרה מאוד 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 גדולה.
אני מסכים איתך ב100%, אני רק רוצה להגיד כאן משהו. אתה יודע, לפני כמה זמן עשיתי ייעוץ לאישה בת 80 ומשהו, שנורא רצתה לעזור לנכדים שלה. היא הלכה על כיוון... אתה יודע מה, עשיתי את זה לפני שידעתי על המשכנתא ההפוכה, או על המשכנתא של ה-60 פלוס. והיא הלכה על כיוון של מכירת אחד הנכסים שלה, לעזור לשניים מהנכדים שלה, ואני עצרתי אותה.
כי יש עוד נכדים.
ואמרתי לה, תקשיבי, לפני שאת נותנת, אם את רוצה לחשוב על העתיד, על הילדים, וזה לא משנה מצבו של כל אחד, ואת צריכה לתת באופן שווה, קודם כל תבדקי מה תוכלי לתת גם אחרי 120. נכון שיש לך כרגע שני נכדים שזקוקים לזה מאוד. את רוצה לתת להם? נגיד עכשיו יש לך בית, סתם אני אומר מספרים, שאת יכולה למכור אותו ב-2 מיליון שקל, ויש לך עכשיו 7 נכדים, ואת רוצה לתת בסוף לכל אחד מיליון, תני עכשיו סכום לכל אחד, הבית שלך שווה בשביל מה שתתני להם אחרי שתלכי לעולם שכולו טוב, תעשי צוואה מתוקנת שהם לא יהיו חלק מהצוואה.
צוואה נהדרת.
ואני אומר, ואני חייב להגיד את זה, אחד הדברים, ואני גם אמרתי את זה, אתה יודע, אני מרצה הרבה לגמלאים, וזה אחת הסיבות שאנחנו פה, אני אומר להם, חבר'ה, תמנעו את המריבות של אחרי.
נכון.
תשמרו על שלום הבית, ואני בתור אחד שראה את זה וגם חווה את זה, תעשו את הדברים, תחלקו, ואם אתם יכולים גם לפעמים לעשות את הדברים, כמו שאתה אומר, ביד החמה והכל, אבל לסדר את זה לפני, תעשו את זה קודם, אל תשאירו מריבות, ואם אתם יכולים גם לא להשאיר שותפויות, גם את זה תמנעו. אז הנה, השלמתי את מה שאמרת.
אני באמת חושב שזה באמת החשיבות של הדבר הזה. א', לדעת באמת לעשות שוויון, לא לייצר מחלוקות לאחר ה-120, ולתת באמת זה. אבל אני בא ואומר גם, האנשים האלה באמת, אתה יודע, אני אספר לך עוד סיפור אחרון על מהסיפורי של הדברים האלה. הייתי איזה יום, לא משנה, באיזה מרפאת עיניים, שעושים שם כל מיני נתונים, ואני נכנס, ופתאום ניגשת אליי איזו אישה מאוד נחמדה. אומרת לי, קובי קלמן? אני אומר לה, כן. אומרת לי, את יודע, אני חייבת להגיד לך משהו. אני הולכת לעשות פה איזשהו ניתוח, שכל החיים שלי חלמתי לעשות את הניתוח הזה. אבל לא היה לי את הכסף לעשות את זה, אבל זה החלום שלי. ואתה הגשמת לי את החלום בזכות ההלוואה הזאת שנתת לי, פתאום אני יכולה להגשים את החלום הזה. אני אומר לך, יש לי צמרמורת עכשיו, כשאני חושב על הדברים האלה. באמת, אתה יודע, האנשים האלה כבר בני 70, 70 משהו, רצו נורא נורא נורא, למה שהם לא יגשימו את החלומות שלהם?
הזמן שלהם.
למה שהם לא יצליחו?
שזה הם עבדו כל החיים.
למה שהם לא ייהנו מהדברים האלה? ויש להם בית גדול מאוד, ששווה הרבה מאוד כסף. למה? הם יכולים ליהנות, הם יכולים לעשות את כל הדברים האלה. בהחלט זה חלק מהייעוד של המשכנתא ההפוכה הזאת. ואני רוצה עוד איזה משהו קטן, צחי, ברשותך. אני חושב שבנינו פה תהליך שהוא ייעודי לגיל השלישי. האנשים המבוגרים האלה, ואני לא מדבר על אנשים בני 60, 65.
זה מצחיק אותי כל הזמן שאתה אומר, האנשים המבוגרים האלה ואני 63
לא,
יושב לידך.
אז אני באמת לא...
לא, זה בסדר, זה בסדר.
אז אני באמת לא רוצה...
אני מבוגר מדבר, צעיר.
אני מדבר על אנשים בני 70, 80, 85. תשמע, תקופת הקורונה לא עשתה להם הרבה
ממש
טוב.
ממש לא.
הם פוחדים ללכת לבנק, הם פוחדים לשבת ולחכות. כל התהליך שבניתי פה הוא תהליך מאוד אישי כלפי אותו הזה. כל לקוח יש לו יועץ שמלווה אותו. הוא מגיע אליו הביתה, הוא יושב איתו, הוא משקף לו את כל מה שיש במשכנתא ההפוכה. את הריביות, את התנאים, את התהליך, את כל הדברים. כי זה הדבר הכי חשוב לי. תקבל את התמונה המלאה. גם אם תחליט שלא, זה בסדר, הכל טוב, אני לא דוחף את זה. ואני כל הזמן אומר לכל המשווקים, בואו תקשיבו, משכנתא הפוכה זה מוצר צריכה, זה לא מוצר דחיפה. לא דוחפים את המשכנתא הפוכה. אם בן אדם אין לו צורך, שלא ייקח. זה לא מתנה. זה לא מתנה, אבל זה צורך. אחרי שהבן אדם היה אצלו, ועזר לו למלא את כל הטפסים האלה שהוא ממלא, והגיע אליו שמי ועשה את השמאות, והכנו לו את ההסכם הלוואה, אנחנו שולחים לו את ההסכם הלוואה עם שליח אליו הביתה. להזמין את האישור עירייה בשביל לרשום את הנכס בטאבו, היועץ יעזור לו להזמין את האישור עירייה.
עכשיו שמעתי שאתם מטפלים פה באישורי עירייה, תוך כדי שאני יושב פה.
זה חלק אינטגרלי מהתהליך הזה. תחשוב עליך או על הבן שלך שלוקח את המשך. איזה סיוט התהליך הזה, אתה קורא את התחת בשביל להגיע למשכנתא המיוחלת הזאת. אני שולח לו את הדברים.
הנה, תוך כדי שאנחנו מדברים בטלפון, מצלצל אליי כאן מתווך שאני יודע שהוא רץ להביא לי אישור בשביל שבן אדם יקבל משכנתא.
אז אני, היועץ שלי, זה התפקיד שלו.
מעולה.
זה התפקיד שלו, אתה יושב אצלו בבית, כנס אצלו לפלאפון, קח ממנו את הכרטיס, תעשה לו עכשיו את ההזמנה של האישור ראייה. זה מה שמעכב את הרישומים, דרך אגב, ברוב כן, ברור. הפעמים. תעשה לו כבר את הטיפול, תטפל לו בדברים האלה. הכל עם שליחים, גמרת לחתום, אני אשלח שליח, אני אקח. אתה מבין כמה, בדיוק מה שאמרתי לך בהתחלת הדרך, אני רוצה לייצר בנקאות אחרת. בוודאי להורים שלנו ולאנשים המבוגרים, אבל אני חושב שגם לזוגות הצעירים מגיע קצת אחרת. תהליכים יותר נעימים, שיהיה פה חוויית לקוח, שאנשים יקבלו את הכסף ויגידו, וואו, לא הרגשנו בכלל שעשינו פה משכנתא בכלל. ואני אומר לך, אנחנו עושים משכנתא הפוכה בשבועיים, זה הזמן, ועוד פחות משבועיים.
איך אתם מתמודדים עם כל מיני דברים מיוחדים, כמו נחלות, או כמו בתים במושה? אתם יודעים להתמודד עם הדברים האלה?
אז מושה אנחנו מתמודדים, ויודעים להתמודד, ויודעים לעשות את הדברים האלה. אנחנו יודעים להתמודד עם דירות של עמידר, אנחנו יודעים להתמודד עם דירות שרשומות בחברות משכנות, אנחנו יודעים לעשות את כל הדברים. במינהל כמובן, וכל הדברים האלה. ברשות אנחנו לא עושים, משקים אנחנו לא עושים, החלטות משפטיות גריידה של הדברים האלה, אבל כל השאר אנחנו יודעים, יש לנו פה יועץ משפטי שהיה 30 שנה, רק זה המומחיות שלו, משכנתאות, והוא יודע לפתור את זה. ואני אספר לך עוד משהו, אנחנו עושים גם את הרישום לטובת הבן אדם עצמו. הוא לא צריך ללכת לטאבו, הוא לא צריך ללכת למינהל, הוא גם לא צריך ללכת, הוא לא צריך ללכת לרשם המשכונות. אני משלם את האגרה, אני משלם את הרישום, אני עושה את כל הדברים האלה. תחשוב, יש לי תיק שנרשם אתמול ב-7 בערב, שלח לי עורך דין קובי התיק הזה, הוא גר בבני ברק, אמרתי לו, תשמע, אשתי נמצאת עוד בגן, תביא לה את התיק. למחרת עד 10 בבוקר נרשם התיק בטאבו, ב-11 התקשרו אליו, אמרו לו, אדוני, אתה רוצה את הכסף? אמר, מה, איך זה יכול להיות? רק לפני כמה שעות עזב אותי עורך דין. אז הנה, זה השירות. אני אומר לך באמת, ואמרתי לך את זה בהתחלה, השירות והיחס וההתייחסות שווה פה הכל. וזה המוטו שלנו בעניין הזה.
אתה יודע, בלה, שאתה לא תאמין, אבל אף אחד לא מאמין. אנחנו כבר מחוץ לזמן הקבוע לפודקאסט. אני מאוד חשוב לי שכן נדע. לא, אתה קודם רצית להגיד דברים נוספים, זה היה מספיק חשוב. אבל בכל זאת, היום אני בן 60, מחר אני בן 70, 80, כמה אני יכול לקבל על הבית
אז
שלי?
אז אני אומר, יש בעצם שתי פרמטרים שהם המרכזיים בעצם בקביעה של הזה. זה לא יכולת החזר, כמו בבנק, וזה לא ביטוחים וכל הדברים האלה. הפרמטרים הם א', שווי הנכס, חשוב להדגיש, נכסים שהם פחות ממיליון שקל, אין כמעט כאלה במדינת ישראל.
לצערנו.
לא, נכון, אנחנו לא עושים... והלוואה פחות מ-250,000 שקל, גם אנחנו לא עושים. זה תהליך מורכב והכל, פחות מ-250,000 שקל, לא מתעסקים okay. עם כסף כזה. וזה ככה, זה מתחיל בגיל 60, ברמות של 20 וכמה אחוזים. בגיל 70, זה ברמות של 30 עד 30 ומשהו. 80 זה 40 וקדימה. זה האחוזי מימון שבעצם אנשים יכולים. ותחשוב בגיל 70 שזה רמות של 30-35%, זה המון כסף.
כן, כן.
כי אם הבית הממוצע הוא 3 מיליון שקל באזור, אז זה כמעט מיליון שקל הלוואה בגיל 70. זה משהו שמשנה חיים, ואני רוצה עוד משהו קטן, אני מתנצל, אני כל פעם עוד משהו קטן.
הכל בסדר.
אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. הרבה פעמים אנשים יוצאים לפנסיה, והפנסיה לא מספיקה להם. ומה מה, מה הם עושים? איך הם מגדילים את הפנסיה? הרבה פעמים אתה יושב עם אנשים, נותן להם ייעוץ פנסיוני, אומר לך, תשמע, חסר לנו 5,000 שקל לחודש, כדי שנחיה כמו שצריך. אז יש לנו גם לזה פתרון, והפתרון שלנו לדברים האלו, הוא, אנחנו בעצם מושכים את הכסף, אם בן אדם יכול לקבל 700, 800 מיליון שקל, יכול להפקיד את זה בתוכנית שנקראת בהראל, יש מגוון, יש את זה לכל חברות הביטוח, אתה יכול לקבל אנונה קבועה לכל החיים שלך, אתה יכול לקבוע כמה אתה רוצה לקבל ולהחליט שאתה מקבל את זה, ופותר לך פתאום, אתה יוצא ואתה מקבל פתאום בדיוק כמו שהיה לפני שיצאת לפנסיה, וזה מבטיח לך את הדבר.
וזה תוך כדי שאתה גר בבית.
וזה תוך כדי שאתה גר בבית. וזה תוך כדי זה שאתה...
הפכת את הנכס שלך לנכס להשקעה.
נכון, ואתה גם שומר על האיכות חיים של עצמך, והכסף שלך גם צמוד. הוא מושקע בכל מיני אפיקים שאתה תחליט איפה אתה רוצה. תחליט שאתה רוצה לשים אותו בבורסה, שים אותו בבורסה. תחליט שאתה רוצה לשים אותו באג"ח, תשים אותו באג"ח. תחליט שאתה רוצה לחלק אותו בכללי, תעשה אותו. תחשוב, זה רעיון ופתרון פנטסטי לאנשים המבוגרים.
אתה יודע, אני חושב שאם אני אסכם את הפגישה הזאת, אני בעצם אגיד שבפתרון ובדרך שאתם עושים את זה, למעשה היום לכל בן אדם בגיל השלישי, יש היום, גם אם הוא עוד לא השתמש בזה, יש היום, ולא ירדנו לרזולוציות של מה קורה, אם יש לו משכנתה כבר על הבית והכל, אבל אני מאמין שאם אמרת 30% זה כולל מה שיש לו. יש לו בעצם היום איזשהו ביטחון, זאת אומרת, הוא יודע, הרי אין לו הורים שיכולים לתת לו, כנראה בדרך כלל בגיל הזה, אני מדבר בגילאים היותר מבוגרים, ברוך השם, שיהיו בריאים ההורים שלי, אבל הוא יודע שבכל רגע נתון, יש לו מצב, ואם הוא עושה את זה פה, שזה תוך שבועיים, הוא יכול גם לקבל את הכסף, יש לו מקום שהוא יכול פתאום לייצר לעצמו את הכסף, ועוד פעם, אמרת פה דבר חכם, לא לקחת סתם, לא לקחת כדי שיהיה מתחת לקרית, אלא לקחת אם צריך, אז יש לנו בעצם את הביטחון, ובעצם את זה מה שיצרתם, ואני חושב שזה צריך ליצור שינה יותר עריבה, נכון. להרבה מאוד אנשים מבוגרים, בטח אם הם לא התכוננו נכון. למצב הזה. אז קובי, אני, אתה יודע, יש לי צמרמורות שעוברות לי, אתה יודע שאני אמרתי לך שאחד הדברים שאני נהנה לעשות, ואני חושב שהעברת פה בשורה ענקית, ואתה יודע, אני אגלה לאנשים, אין מצב כמעט שאני מתחיל פודקאסט בלי שאני רושם לעצמי מלא נקודות, ופה אנחנו קצת שוחחנו קודם ושתינו סודה, ואולי אני אקבל קפה בסוף, וזרמנו פה בצורה מדהימה, ואני חושב שעברנו פה הרבה בשורות, אז תודה ענקית, ואני עוד רוצה איתך עוד פודקאסט בשביל, אני חושב שיש עוד דברים לעשות, ועל הקשר כמובן אני לא מבטל, מבטר, אז תודה רבה.
צחי, תודה לך.
יופי.
אנחנו ניפגש אחרי החגים פעם נוספת, יהיה לנו עוד דברים מעניינים, ואני חושב שעוד עדכונים מעניינים גם בזה, וגם בפתרונות מימוניים מעניינים לאנשים. אז תודה רבה לך, ותודה על הרעיון, באמת נהניתי מאוד.
איזה תודה. כיף, תודה.